ובאמת שאלת השאלות במקרה כזה זה מה אנחנו יכולים להסיק מכאן לגבי משמעות החיים. בלי להיות פילוסוף בגרוש, בלי להתיימר לאיזשהם חידושים מפליגים, יש פה כמה דברים שהם ברמת האלמנטרי, שבוודאי זועקים במקרה כזה. אחד, שאנחנו באמת אף אחד לא יודע מתי הקדוש ברוך הוא מתכנן לו לעלות למעלה. זה יכול להגיע ממש בפתאומיות, חס וחלילה, אבל כולנו שבאמת כל בית ישראל נאריך ימים עד 120 ובילה המוות לנצח ושתחיית המתים שיקומו כל שוכני עפר ויבוא המשיח ייבנה בית המקדש השלישי והכל יהיה כל המועדים יהפכו לימים טובים ולצוסון. אבל עד שזה יקרה אין אדם יודע יומו. זאת אומרת שבסופו של דבר אנחנו נמצאים כאן כנראה כי אין שום הסבר אחר בשביל איזושהי תכלית, כי אחרת החיים נראים כל כך חסרי טעם. בן אדם נולד, בא לפה, עובד כמו חמור, כן, מצאת החמה עד צאת החמה, או הנשמה, או מה שלא קוראים לזה, ואז יום אחד, פיק, הוא איננו כי לקח אותו האלוקים, כמו שנאמר על חנוך. עשינו, פה הוא מתחיל, פה הוא נגמר, מה היה באמצע? רבית, מה עשית פה בין זה לבין זה? אז בואו נניח שבן אדם יכול היה לדעת מתי הוא מת, מתי הוא עומד למות. ויש כאלו שאומרים שהאדם מרגיש שבקיצו אלא כשאז הוא כבר לא כמעט בהכרה, הוא באזור הדמדומים. אבל בואו נניח שבן אדם יכול היה להרגיש שבקיצו והוא בצלילות. ויש אנשים ש זוכים לזה, לא יודע משל לכל הזה, אם זה זכייה כל כך גדולה, אבל נניח שכן. והאדם נניח נמצא באותו רגע והוא יודע שהוא עומד להתייצב לפני בית דין של מעלה בעוד דקות מספר, שעות מספר, זה הכל, בכל היותר. והוא מסתכל אחורה על החיים שלו. מה הוא היה רוצה לראות? שייתן לו שלוות נפש, אבל להגיד, או, בסדר, היו חיים מלאים, טובים, אני עכשיו מוכן להישיר מבט לפני בית דין של מעלה, אין לי מה להתבייש. כמובן שאין צדיק בארץ אשר לא יחטא, כן, אבל באותו רגע מכונן, אי אפשר לקרוא לזה ככה, כי אתה לא מכונן כלום. כן? אין כבר הזדמנות לכונן שום דבר, זה הסוף, זה לא ההתחלה. אבל באותו רגע מעניין איזה דברים בן אדם מסתכל אחורה ואומר, זה באמת היה בסדר. לא בזבזתי פה את זמני לשווא, לא קיליתי את זמני לשווא כאן. ושאלה נוספת היא בעניין הזה, האם אנחנו מסוגלים ברצינות לחשוב היום על הרגע הזה ולקחת אותו בחשבון במה שאנחנו עושים היום, לא במה שנעשה אז, כי אז זה כמו שאומרים באו שנים אשר אין בהם חפץ, כמו שאומר קהלת, כן? זה כבר מאוחר מדי. השאלה היא, האם יש בנו איזה תעצומות נפש, וזה באמת דורש תעצומות נפש ניכרות, לבוא ולהגיד, מכיוון שאני הרי יודע שזה יגיע באיזשהו שלב, אלא אם כן, יקרו כל מה שאמרנו מקודם, ומכיוון שהרגע הזה הוא כל כך מכריע, ואולי זה פסגת החיים, סיכום החיים, תמצית החיים, אז אפשר להתכונן אליו. אולי יפה שעה אחת קודם, להתכונן. זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו במין איזה דעה כזאת שההכנה היא לקראת ההתייצבות לפני בית דין של מלך. זה ברור. ברור שזה ככה. אבל יש פה גם איזה הכנה קודמת לכך, זה הכנה לאותו רגע שבו בן אדם עדיין נמצא כאן. והוא מסתכל ברטרוספקטיב על החיים שלו, והשאלה היא איזה דברים יכולים לגרום לו לחוש להסתלק מן העולם בשלווה, שזו מתנה גדולה מאוד, זו מתנה עצומה. כבר הזכרתי פה כמה וכמה פעמים, ואני לא מתכונן לסטות מנושא התניא, כן, תכף מגיע לזה, זה הכל מתחבר, זה לא מנותק ממה שאנחנו בעזרת השם נראה פה בפרק י"ג. רק איזשהו פתיח קצת יותר ארוך מכרגיל בגלל נסיבות שאירוע שבוע, כולל היום. אז השאלה היא באמת האם זה משהו אפשר להתכונן אליו. כבר הזכרתי כמה פעמים את ידידי במרחב חיים שפירא, כן, אחד מהוגי הדעות היותר אהובים עליי, למרות שהוא אפיקורס מוחלט ואתאיסט מוחלט. לא, אפיקורס הוא לא, אבל אתאיסט אפשר להגיד די, כן, אבל בן אדם חביב וחכם אין כמוהו. הדעות שלו אפשר לא להסכים איתם, אבל הן תמיד מאוד מעניינות ומאוד עמוקות. אתה לא יכול להגיד על אדם מדבר שטויות, אתה יכול להגיד הוא לא צודק, כי א' ב' ג', אתה לא יכול להגיד שהוא מדבר שטויות. כן, פרופסור חיים שפירא, דוקטור חיים שפירא, אני מאוד אוהב לקרוא את ספריו ולצטט אותם בכל הזדמנות. ובין היתר הוא כותב בספרו על הדברים החשובים באמת, שהוא מבין כל ספריו החביב עליי ביותר, הוא אוהב לצטט את טולסטוי. כן, כן, הוא מוציא ספרים כל הזמן, מאוד פורה. והוא כתב שם לספר של טולסטוי שנקרא בשם מותו של איוון איליץ'. זה סיפור קצר שנחשב בעיני רבים לסיפור הקצר הטוב ביותר שנכתב אי פעם. תחום הסיפורים הקצרים נחשב לאלוף העולם בתחום הסיפורים הקצרים. ופרופסור דוקטור שפירא מנתח את הסיפור הזה ואומר, הסיפור צריך לקרוא את זה, אבל מה שעולה מתוך העניין הזה זה שאצל האדם הפשוט, הממוצע, הרגיל, ההסתלקות מן העולם יכולה להיות מלווה בסבל רוחני גדול מאוד. כי לא קשור למחלות או משהו כזה, אלא אותה נקודה קריטית שעליה דיברנו מקודם, אותה נקודה שבה בן אדם מסתכל אחורנית על חייו, אז אם באותה נקודה הוא מרגיש מתוסכל, הוא מרגיש שהחיים שלנו מבוזבזים, הוא מרגיש שהוא הסתובב באיזושהי חרחרה סביב עצמו, או תחן מים, כמו שקוראים לזה היום, הוא יתעסק בהבל וריק, אז אותו קטע מסוים של ההיפרדות מן העולם יכול להיות כואב מאוד. הגאול מווינה, להבדיל אלף אלפי מיליוני הבדלות, לוקח את הרעיון הזה, לא את הרעיון הזה, אלא הוא נותן את המקבילה של זה על השניות הראשונות אחרי שבן אדם נפטר מן העולם. הוא אומר שהרגעים האלה הם רגעים קשים מאוד. למעשה אומרים שזה הרגעים הקשים ביותר שבאים על הנפש אחרי שהיא יוצאת מתוך הגוף. למה? מכיוון שבאותו זמן בן אדם כל הזמן כשהוא נמצא פה, אז הוא תמיד מנקר בתוכו איזשהו ספק קל לגבי מה באמת הוא צריך לעשות. הוא מכיר בעובדה, במיוחד אם הוא אדם דתי, יהודי, דתי, מאמין, אז הוא ודאי מקבל כפשוטה לדברי חז"ל, שזה הפרוסדור ומוביל לקראת הטרקלין, שכל החיים פה הם הכנה למה שיבוא לאחר מכן. אבל אם היינו מאמינים בזה באמת ובתמים, כוונה ב-100%, זה לא פקפוק, אבל אין ספק שאורח החיים שלנו היה משתנה בצורה קיצונית. אנחנו אומרים, עזוב אותי מהכל. עזוב אותי מהכל. אני מתעסק רק עם מה שבאמת חשוב. הדברים החשובים באמת. זה פרפרזה על שם ספרו של חיים שפירא. היא באמת מתעסק. הדברים החשובים באמת זונח את הכל. למה אנחנו לא עושים את זה? אנחנו הרי יודעים שאנחנו לא עושים את זה. אנחנו שוקלים את עצמנו בפלס האוזניים ההוגנות. אומרת שקצת קשה להיות לגמרי אובייקטיביים בעניין הזה, אבל באיזשהו מבט שמופנה כלפי פנים, הוא מסתכל מאוזניים אובייקטיביות, אדם שעוסק ישר עם עצמו, הוא אומר, אני לא עושה כל מה שבאמת חשוב באמת, אני בראייה אמונית, אני מבזבז הרבה מאוד זמן על שטויות. בראייה אמונית. אז הם אומרים שביטול תורה זה החטא החמור ביותר. נו, מי יכול להגיד על עצמו שהוא לא חוטא בחטא הזה של ביטול תורה? מהלך בדרך, הוא פוסק ממשנתו, עליו הכתוב אומר, כל הזמן צריך לגרות. הוא הפסיק לרגע ואמר, מה נעי לאן זה? כבר מתחייב במיטה. זה הפלס שהציב לנו חז"ל. מה אנחנו נאמר? אמן. זאת אומרת, אנחנו לא מגיעים לעניין הזה. זאת אומרת שבאיזשהו מקום יש לנו כנראה איזה פגם יסודי באמונה. אם היינו בטוחים בזה ב-100%, היינו עושים מה שצריך. אז אם אנחנו לא עושים את כל מה שבאמת צריך, כנראה שאנחנו לא בטוחים בזה ב-1,000,000%. ואז אומר הגאון מווילנה, והאדם נסתר מן העולם, פתאום ה-99, 98%, 57%, כל אחד לפי מדרגתו של האמונה שלו, בבת אחת הופך להיות ל-100. כי הוא אומר, בונה, כל מה שסיפרו על מה שקורה, על הסקלטות הנפש, זה נכון. זה לא... עכשיו, עוד דבר אחד שצריך להפנים פה בעניין הזה, וגם פה יש ספר שאני לאחרונה בטח ציטטתי ממנו כמה פעמים, זה ספר השם המצחיק דשמוז, כן? הוא מאנגלית שם, כן? מהספרייה בכנסת אריאל. לא, לא, באותו מקום, באותו מקום. אבל מה שהוא אומר שם, הוא אומר שבן אדם, כשהוא חושב על מה שקורה אחרי פטירתו, יש איזה בג רציני בחשיבה שלו. כי הוא אומר, אני כבר שוכן עפר, אני נגמר אותי, זהו, שלום, נגמר. יש שם סיפורים על העולם הבא, ובית דין של... זה משהו אחר, זה הנשמה, זה משהו ארטילאי כזה מבפנים, זה רוחני, ספירטואליסטי, פנימי, שאני לא יודע להגדיר מה. הוא זה שעומד שם, לא אני, אני כבר גמרנו, אני איננו. אומר שם, הרב וואטאבר, שכחתי כרגע את השם שלו, תסלח לי, בעל המחבר של הספר בשמוז, אומר, מה פתאום? זה לא מישהו אחר, אתה עומד שם, המחשבות שלך, האופי שלך, זה לא נעלם לשום מקום, זה מה שעומד שם, אתה. מהסיפורים הוא מביא שם הרבה מאוד הכוחות לעניין הזה, שבן אדם אחרי המוות הוא כאילו ממשיך לחשוב, הוא רואה, זה הוא, זה לא משהו אחר, זה לא שהוא נעלם וזה גרעין, נשמה בלתי מוגדר, זה מה שעומד שם. הוא עצמו עומד שם, נכון, בלי גוף, אבל זה הוא. אנחנו יודעים היום שהתמצית של כוחות הנפש זה דברים שלא קשורים לגוף. כן, המחשבה וכל מה שמגיע מאחוריה לא תלויה בגוף. אז המחשבה, הנטיות, האופי ובמיוחד הזיכרונות, ההיסטוריה והמעשים, זה לא נעלם משום מקום. זה, כל החבילה הזאת, זה עומד שם, מגיע ומתרומם שם לפי שלבים שמתוארים בחז"ל, זה לא קורה לבת אחת, אבל יש את היציאה של הנשמה מהגוף, היא עוד מרחפת שם למעלה, היא עוד נמצאת שם, הנפטר מסתכל על הגופה שלו, הוא רואה את הגוף שלו שם למטה, כן? בעיניים לא רוחניות, בעיניים לא גשמיות, בעיניים רוחניות, אבל הוא נמצא שם, כן? לכן כשמדברים לבן אדם שבהצטדים, לפני שקוברים אותו, אז מדברים אליו בגוף נוכח. אומרים אליו, מוישה, אתה היית כזה, היית כזה, היית כזה, מה זה אתה? איפה אתה? הוא מת, הוא ננו. מה אתה אומר אתה? כן, הוא ישנו שם, לא הגופה. הוא עצמו מסתובב שם, איפשהו. זה לא נוכחות פיזית, זה נוכחות מטאפיזית. אבל הוא נמצא שם. הוא רואה, הוא מספיד אותי, וואלה, מה שהוא חושב בעצמו באמת. זה שם כל מיני ביטויים כאלה, כן. זה כאילו מציג את זה קצת בצורה ליצנית, כן. אבל הוא אומר, הוא מסתכל, הוא שומע את הכל, יש כל מה שאומרים עליו. הוא עושה לעצמו מסיבת פרידה. אז ברור שזה קורה באיזושהי צורה כזאת, שבן אדם עדיין יש לו בחושים הרוחניים שלו, הוא באיזשהו מקום מרגיש מה קורה שם. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים כאקסיומה את העניין הזה ומבינים שימי שנתנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ובעזרת השם 120, אז בכל מקרה, כך או אחרת, אנחנו חיים פה על זמן שאול. זאת אומרת, שלזמן שאנחנו נמצאים בו יש הרבה משמעות, כי כל רגע שעבר ולא ניצלנו אותו כמו שצריך, הוא רגע מבוזבז. ילך תדע מה ילד יום, אתה לא יודע. אז ברור שאם כל אחד מאיתנו, כמו שמספלים חזר, יש לו שליחות לעשות כאן, אז צריך לעשות אותה. צריך לעשות אותה, וצריך להתגבר על הרבה מאוד פיתויים, מימין ומשמאל, בעיקר של הנפש הבהמית, והיצר הרע. וכמו שאנחנו יודעים, היצר הרע הוא ברנש זקן ומתוחכם מאוד. הוא מתלבש בהרבה מאוד לבושים מאוד מתוחכמים, כמו שמתואר בחז"ל, גם מסילת ישרים וגם אומרים בחיי. הוא אומר, היצר, בן אדם במיוחד, בן אדם שהוא יש לו רצון להיות טוב, אז היצר הרע לא אומר לו, בוא תחטא, תעשה עבירה, תחלל שבת, תאכל טרייפס. הוא יודע, היצר הרע יודע מראש שזה לא יעבוד. מה הוא אומר לו? אומר לו, מה, רוצה ללמוד תורה? בואנה, לא כל הזמן, אתה צריך גם לנוח קצת. תנוח קצת, תאזור כוחות, שיהיה לך כוח לשיעור שלאחר מכן. אתה לא טורבו, מה זה? טורבו? אתה יכול להיות חולה מזה, תנוח קצת. או, הוא אומר לו כל מיני דברים בסגנון של זה, זה לא ביטול תורה. זה ביטול תורה? זה לא ביטול תורה. יש פה עניין, דיבוק חברים ודברים חשובים וחשובים מאוד, זה לא ביטול תורה. וללכת לשם ולא לבוא זה סדרי עדיפויות. מה, משפחה זה לא חשוב? משפחה זה חשוב מאוד. וכידוע, צרכים משפחתיים אף פעם לא נגמרים. בגלל זה, אגב, האדמו"ר הזה כן אומר, אז אשתי לא שומעת, אבל זה בדרך כלל מקפיץ אנטנה, מקווה שמישהו לא שומע, אז הוא מתחיל להאזין ממש. הוא לא רק שומע, אז הוא גם מאזין ומקשיב. אבל האדמו"ר הזה כן באמת אומר בכמה זה משהו, האדם צריך להיות כעורב לאשתו ובניו. למה? מכיוון שאחד הדברים שהיצר הרע מתחבא בהם, זה אומר, עזוב, זה של האישה, זה של הילדים, זה של הילד הזה, זה של הילד הזה. אז באותו כבר, מה שנקרא, ממלא לך את הזמן ולהתעסק רק עם הצאצאים. מה אם אתה לא שום דבר פה? כן, אני צריך בנושאים האלה גם להיות מאוזן. ומכיוון שכך, מה שאנחנו צריכים להבין, צריכים להבין, אחד, צריך להפנים ולהבין ולעשות את ההשתדלות שלו, ובמיוחד לנוכח כל מה שקורה פה בסביבה, במיוחד עצם עובדה שאנחנו נמצאים בו בין המצרים, אז צריך תמיד לעשות תשובה, מכיוון שמדובר כאן בתיקון לא רק ברמה האישית, אלא מדובר כאן בתיקון, כפי שזה נראה, צריך לתקן פה את הקהילות ואת הסביבה ואת כלל עם ישראל. דורש פה תיקון, ואנחנו הרי יודעים שאנחנו נמצאים פה בפעמי משיח. נמצאים פה כבר בהתחלת הגאולה. זה אומר, כמו שאומר הרבי, הרבי הרייץ היום אומר, זה הזמן כבר לצחצח את הכפתורים ולחליפות שבהם מקבלים את פני המשיח. צריך לזור עוז, לא להשאיר את זה ברמה תיאורטית בלבד, אלא אפילו השתדלות קטנה, פתח כחודה של מחט, וכבר משהו הבא להתאר, מסיים בידו. כן, לעשות את המאמץ הקטן ביותר, המיקרוני, המילימטרי, ובלבד לא לעמוד קפואים במקום. זה לא טוב. כל הזמן להרגיש, אפילו בהתקדמות קטנה, כל הזמן להיות בחזקת הולך ומוסיף. כל הזמן. לא להרפות. אתה מרפא, עוצר, סימן שאתה מבסוט מעצמך. לאיפה שהגעת, ואז אנחנו רואים פה, בפרק הזה, זה הנפילה הכי גדולה שיכולה להיות. כשהאדם מתחיל להיות מבסוט מעצמו, זה הדרגה הכי גרועה שהוא יכול להגיע אליה. רק באדם שמרגיש כל הזמן כמה הוא נמוך וכמה חסר לו וכמה הוא עוד יש לו להספיק וכמה הוא היה רוצה עוד, הוא לצערו לא מספיק, הוא כל הזמן מרגיש ייסורים ממש על זה שהוא לא מספיק את מה שהוא היה רוצה. איך שהוא אפשר להגיד שהוא בסדר? האם מישהו בא ומרגיש שהוא מבסוט? יש, לא נדבר בהמשך, יש איזה וורט מאמר מאוד יפה של הבעל שם טוב, על פילגשו, הוא שמה ראומה. כן, הוא אומר, מה זה ראומה? זה אחד שאומר, ראומה. ראו, תראו, אני בסדר, ראומה, אנחנו מה? על משקל מה שאמר משה רבן. כן, ראומה. אז זה פילגשו, זה היצר הרע. זה עד שמדבר בצורה כזו. ולכן אומר פה, האדמו"ר הזקן, המשך פרק י' ג' עונה כאן על השאלה שעלתה בפרק הראשון בכל המאבק האינסופי הזה שאנחנו כולנו נמצאים בו בעניין הזה. לכן נקרא הבינוני כרשע, כמאמר רבותינו ז"ל, אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, אהיה בעיניך כרשע. והתשובה היא למעשה מסתתרת במה שכתוב כאן, לא תהיה בעיניך רשע, אלא אהיה בעיניך כרשע. כמו שאומר המאמר בגמרא של המסכת נידה, מה זאת אומרת? שיחזיק את עצמו לאחד שמדי פעם יש לו אפשרות שיהיה רשע. לא שהוא רשע ממש, אלא שיש אפשרות שהוא ייפול. שזה, במילים אחרות, זה הבינון. זאת אומרת, האדם צריך בדרגה הגבוהה ביותר שנמצא, גם הצדיקים ביותר, כמו שראה, גם רבא יחזיק את עצמו כבינוני. למה? לא להאמין שהוא צדיק. אומרים לך, צדיק, אל תאמין. תהיה בעיניך כרשע. מה זאת אומרת? לא להאמין לעולם שאומרים שהרע שבו נתבטא לגבי הטוב שזו מדרגת צדיק. אלא יהיה בעיניו כאילו מהותו ועצמותו של הרע, ובתוקפו ובגבורתו בחלל השמאלי בתולדתו, ולא חלף והלך ממנו מאומה. זאת אומרת, כדי להשתפר כל הזמן, אדם צריך להבין שיש בו חיסרון מובנה. גם אם יש עיתות שבהם הוא מרגיש שהוא על הסוס, שהוא עושה מה שצריך, שיבין שזה חולף. כמו שהוא נמצא כרגע באיגר רמה, שנייה לאחר מכן הוא יכול להיות בביר העמיקתא. למה? כי הרע שבתוכו לא נעלם. אולי הוא מצליח כרגע להתגבר עליו, לדחוק אותו, אבל הוא לא נעלם. הוא לא יכול להגיד לשמו שהוא צדיק. וכאן אומר האדמו"ר הזקן נקודה שהיא גם חזקה מאוד וגם עמוקה מאוד מבחינת התובנות שאפשר להבין ממנה, והדבר הזה מקרין על הרבה מאוד דברים מתחומי החיים. ועד רבה, נתחזק יותר בהמשך הזמן שנשתמש בו הרבה באכילה ושתייה ושאר ענייני עולם הזה. במשפט הזה מקפל האדמור הזקן תיאוריה פסיכולוגית מעולם הפסיכולוגיה, מעולם תורת הנפש, עמוקה מאוד, ידוע, וזה יגיד, אמרו זה גם חז"ל, אבל כל פסיכולוג יכיר בעובדה שמה שאמרו חז"ל, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, זה עובד. אחרי המעשים נמשכים הלבבות, לא הפוך. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, בואו מלב, אחרי זה העין, הפוך ממה שהיה צריך להיות הסדר. אני יכול להביא לדוגמה לצורך העניין הזה, קראתי פעם ספר של פסיכולוג מפורסם, שאני לא זוכר כרגע את שמו מכיוון שזה היה לפני למעלה מ-20 שנה, רק את השם של הספר אני זוכר, קראו לזה סדנה לעיצוב האישיות, או להבנת האישיות, משהו כזה. והוא נתן שם מתכון שבאותו זמן היה נראה לי קצת ילדותי, אבל אחרי זה הבנתי שיש לזה עומק גדול. הוא אמר, תראה, נניח אתה קם בבוקר, ואין לך מצב רוח. איך אתה הופך את היום שלך לשמח? קם, לא שמח. איך אתה הופך לשמח? אומר, תעמוד מול הרי, או אפילו לעמוד מול הרי, ותחייך חיוך גדול, מאוזן עד אוזן. לא בא לך, תחייך, תסתכל על עצמך בראי, תעשה חייך חיוך גדול, תמתחת לחייך, חייך חיוך גדול, קצת, אחרי זה עוד קצת, חייך לעצמך בראי, אומר, תראה, בבת אחת הרגשה שלך תשתפר. למה? אחרי המעשים נמשכים הלבבות. נכון שכרגע לא בא לך לחייך, אבל אם תתגבר על הלא בא הזה, וכן תחיה, תעשה מאמץ ותעשה מעשה שהוא שמחה שיש בו עליצות, אז תראה, אתה תהיה שמח ותהיה עולץ. נכון, שאתה לא בטוח שתהיה אחרי זה ישר האם תפכו 180 מעלות, אבל תהיה הרבה יותר איתך הרגשה הרבה טובה מאשר מקודם. אחרי המעשים שלכם הלבבות, זה עיקרון שחז"ל אמרו כבר הרבה מאוד פעמים, אבל פה האדמו"ר הזקן לא מזכיר את העיקרון הזה, אבל הוא לוקח אותו צעד אחד לנבחי תורת הנפש. הוא אומר פה דבר באמת מדהים. הוא אומר, אנחנו הרי כל הזמן נמצאים במאבק בין הנפש האלוקית לנפש הבהמי, כבר דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, בואו נדבר על זה הרבה מאוד, בעזרת השם נדבר על זה הרבה מאוד פעמים, ולאומי לא מאמת, כל אחד פעם על העיר הקטנה שבתוכנו, פעם זה עולה, פעם זה עולה, אוי מה המאבק בלתי פוסק, הרי זה של הבינוני. רק צדיק יכול להגיד לבי חלל בקרבי. גם פה יש הבדלים בין צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, הבינוני כל הזמן במאבק, כל הזמן הורדת הידיים בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית. עכשיו אומר פה אדמור הזקן, לנפש הבהמית יש יתרון מלכתחילה גדול מאוד על הנפש האלוקית. מה היתרון? שבן אדם לא יכול בלי לאכול. הוא לא יכול בלי לישון. הוא לא יכול בלי לשתות. זאת אומרת שצורכי הגוף מכתיבים שבעיתות מסוימות, מה שנקרא בהגדרה, הוא נכנע לצרכיה של הנפש הבהמית. מרצון, באופן נכון ובלתי נמנע, הוא אומר, רגע, הנפש הבהמית רוצה לאכול עכשיו, איזה יופי של עוגה, בסדר, נותן לך עוגה. עכשיו את בסדר, יופי, מה את רוצה עכשיו? קצת מים? נותן לך מים, אין בעיה. מה, ארוחת ערב? נותן לך ארוחת ערב. למה? זה הדבר הכי נורמלי שיכול להיות. אבל אומר האדמור הזקן, לפני שאתה אומר ג'ק רובינזון, מה קורה פה? נוצר פה מומנטום של כניעה לצורכי הנפש הבהמית. נכון שזה הכי לגיטימי בעולם לאכול ולישון ולשתות, מי אומר לך? אפשר להגיד זה שום דבר שלילי, אבל אומר, מאיפה נובע הצורך הזה? לא מהנפש האלוקית, לא צריכה אוכל ולא צריכה שתייה, זה הנפש הבהמית. ואתה שותה, ואתה אוכל. למה? כי אומר לך לאכול, היא אומר לך לשתות. אתה כבר במוד של לציית למה שאומר לך הנפש הבהמית, אתה כבר בשבונג. אז עכשיו, שאותה נפש הבהמית, אחרי שגמרת לאכול, וגמרת לשתות, היא אומרת לך, לך לישון קצת, לך תראה קצת טלוויזיה, לך תעשה משחק כדורגל, לך תטייל שם, לך תטייל פה, אתה כבר בשוונג של לעשות את מה שהיא אומרת, כי אחרי המעשים שכבר עשית, נמשכים הלבבות, אתה כבר נכנס לתלם. ואז יוצא שהמאבק והנפש הבהמית הופך להיות לקשה כפליים. כי יש דברים שאתה בהגדרה צריך לעשות מה שנפש הבהמית אומרת לך, אבל אז אתה תשים ברקס, כי אתה כבר בשוונג. זה לא שאתה מתחיל את המאבק מההתחלה. מצד שמאל במכנסיים אדומים, הנפש הבהמית. כן, בפינה הימנית, הנפש האלוקית, מכנסיים כחולים, כן, כמו בזירת אגרוף, כן, מכריזים. ופה, זה כאן, יאללה, יתחילו קרב. לא, אתה מתחיל בעמדת נחיתות. הנפש הבהמית, עוד לפני שהקרב התחיל, יש לה כבר 10 נקודות יתרון. היא בפור, רציני מאוד. למה? כי אתה, לפני שאמרת, אתה כבר עושה כל מה שהיא אומרת. אכלת, שתית, ישנת, ואין בעיה עם זה. אתה עשית דברים נכונים. אבל כל כך קל לבוא וללכת עוד את האקסטרה מייל הזה, ולהגיד, אוקיי, נעשית, אז נעשה עוד כמה דברים שאני משבא מית אומרת. ואז אתה לא במקורת הפתיחה. אתה כבר בתלם של זרימה, עם הפיתויים, עם התאוות, עם הרצונות, עם החשקים, עם מה שנראה לך כצרכים לגיטימיים. אבל לשים את הקו המבדיל בין הצרכים הלגיטימיים, שכמו שהלל הזקן היה אומר, אני הולך להכיל את הבהמה הזו, שהיה מדבר על שהוא הולך לאכול. אני הולך להכיל את הבהמה הזו, שהיה מדבר על הגוף שלו. אני הולך להכיל את הבהמה. כן, אני מסתכל על עצמו מבחוץ. אבל אנחנו, אף אחד מאיתנו לא יהיה לזקן, אז אנחנו נמצאים פה בעניין הזה, וזה מה שאומר, אדרבה, נתחזק יותר בהמשך הזמן, שנשתמש בו הרבה באכילה ושתייה, ושאר ענייני העולם הזה, אז מי נתחזק פה? הנטייה ללכת לכיוון הנפש הבהמית. הנטייה הזאת היא התחזקה מאוד. זה בלתי נמנע. מה אתה עושה? לא תאכל. לא תשתה. זה היתרון של הצום. זה השורש של העוצמה שבתענית. זה מגלה לנו באמת, מבחינת ממש נבחי הנפש, למה אנחנו צמים. למה אנחנו עושים תענית? תענית זה לאו דווקא צום. גם עניין של פסיקה ונעילת סנדל ותשמיש ואכילה ושתייה וכל הדברים האלה. למה? מה, זה לא בשביל שאתה תתענה. התורה לא באה להפוך אותך למסכן, או לגרום לך לסבול, אלא התורה באה לבודד אותך מהפיתויים של הנפש הבהמית. לשים את הברקס הזה. כי אם אתה כבר בתוך המסלול, אז איך תחשוב מחשבות גבוהות? איך להתחבר לקדוש ברוך הוא? אתה בשבון כרגע של ענייני העולם הזה. הדרך היחידה להתחבר לקדוש ברוך הוא זה קודם כל להתנתק מענייני העולם הזה, ואז הרבה יותר קל לך להתחבר לדברים רוחניים. זה מה שעושים בתענית. ואומר האדמו"ר הזה, כן, וזה הרבה יותר חזק מזה. אף מי שבתורת השם חפצו ויהגה ביומם והלילה לשמע, איזו הוכחה כלל שנדחה הרע ממקומו. אלא יכול להיות שמהותו ועצמותו בתוקפו וגבורתו במקומו בחלל השמאלי. הוא עדיין יכול להשלוט את עצמו בקלות. הוא צדיק בעיני עצמו. הוא יושב, הוגה בתורה, יומה ולילה, עושה ימים כלילות, עושה תיקון חצות, מבכה את גלות השכינה. שעשה במקרה, כן.
הלילה על המן וסלבים.
על המן, גלות. כן. חוצות. יש כאלה שעושים תיקון חצות ותיקון חוצות. כן. התיקון שלו, כן. אז הוא באמת באופן... מה?
הוא באמת בינוני, כי הוא מיסה.
הוא בינוני מאוד, כן.
למרות שהוא עוקר גם
המן. או. אז הוא יכול להסתכל בריא ואומר, בוא נה, וואלה, אני ממש צדיק. לא נעים להגיד, אבל אני כנראה צדיק. עם כל הצניעות, כן, אבל אני, מה זה צדיק? יסוד עולם כנראה. אולי אני איזה נסתרים, אני מהנסתרים. אם יש למד וב, אני על המד זין. אך הוא חושב לעצמו. וזה כמובן לא שזה לא נכון. הוא באמת עוסק בתורת השם, וחפצו, והוא באמת בסדר. זה לא אומר לצחוק עליו, אבל זה לא אומר שהוא צדיק. גם שצדיק זה אחד שהצליח לעקור לגמרי את הרע שמקיבו, ויכול להיות שאצלו יש רדום שם בפנים, בחלל השמאלי, הרע נמצא שם, הוא רק מחכה להזדמנות לקפוץ החוצה. אז הוא לומד תורה, הוא נמצא לבית המדרש, פגע בך יצא הרע, קח אותו לבית המדרש, שם אתה מדחיק, 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 והכל עושה בענייני קדושה, והוא שם המסכן, היצא הרע מתכווץ לו שם בפנים, ולא יודע מה לעשות, אין לו, הוא לא בא לידי ביטוי. עד שפתאום הצדיק הזה יוצא החוצה, יוצא לרחוב, הולך פה ברחוב החוזה, ואז היצר הרע הזה מחכך ידיים בענה. אני הולך להפיל אותו עכשיו. כן, טוב החוזה. קל לפעול שם, בימים טרופים אלו. עצם ההליכה. כן, לפני כמה זמן, אמר לי, פה הרב הרצי. הייתו שיחה בענייני השיעורים שהוא נותן בו, זה הפך להיות לפעם בחודש אחרי. היום, כן, היום חמישי שלפני שבת מברכים, שהוא תאר לי את המאמץ שהוא עושה כדי להגיע פה לתת שיעור, הוא אומר, תראה, לא בשבילי פה, למה זה ללכת ברחוב החוזה? מה זה, שמירת העיניים בבני ברק זה עוד אפשרי, אבל שמירת העיניים פה ברחוב החוזה? זה קשה מאוד. זה קשה מאוד לבוא לפה. אנחנו אומר לי, זה מאמץ גדול מאוד. זה, בבני ברק אתה רוצה, אתה יכול לעשות. פה אומר, אני עושה ככה, עושה, תרגיל כזה, תרגיל אחר, הולך מפה, הולך משם. אבל איך שלא עושה, זה אתגר.
הוא
ברגל. מורידים אותו שם לפעמים לצומת רענן. אז הוא הולך את כל הדרך ברגל. ובשעות האלה, אתה אומר, אחד כמה וכמה, מי שהולך באמצע היום, בקיץ, בשיא החום. היום יצא לי לעבור את החוויה הזאת. זה כל אחוז זה הלוך, עד שם האזור יד לבנים וחזור. כן? מה שנקרא? ניסיון לא פשוט.
בלי משקפה.
בלי משקפה, נכון מאוד. בלי משקפה. אני מגיע לאחוז, משתדל לא לשכוח להוריד את המשקפה. אז זה באמת מה שהוא אומר כאן, שהוא רובץ שם בפנים. הוא אומר פה, הרב שטיינזלץ, יש שם ביטוי חמוד מאוד לעניין הזה, הוא אומר, היצר הרע נמצא במרתף התודעה. מרתף התודעה. כן, גם מרתף וגם התודעה. זאת אומרת, זה גם הכי נמוך, וגם שם נעול בפנים, למטה, בחלק החשוך, הלא מורגש, התחתון, אבל, בהזדמנות המתאימה, הוא קופץ החוצה. אלא מה? רק למרבה המזל, לבושיו, בכוונה ליצר הרע, שמחשבה, דיבור ומעשה של הנפש הבהמית, אינם מתלבשים במוח והפה והידיים ושאר איברי הגוף. למה? לפני שהשם נתן שליטה וממשלה למוח על הלב, ולכן נפש האלוקית שבמוח מושלת בעיר קטנה, איברי הגוף כולם, שיהיו לבוש ומרכבה לשלושה לבושיה שהתלבשו בהם, שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. במילים אחרות, אומר פה בצורה מאוד מעניינת האדמו"ר הזקן, אם בן אדם משכיל להיאבק בכל הפיתויים האלה של היצר הרע, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. באיזה צורה? לא שהוא עוקר ממנו את היצר הרע, זה עבודה שאדם צריך לעשות בעצמו. אבל הקדוש ברוך הוא דואג לו שהיצר הרע והנפש הבהמית לא ישפיעו על לבושי הנפש. לא יבואו לידי ביטוי, לא במחשבה, לא בדיבור ולא במעשה. זה נמצא אכן במרתף התודעה, לא בתודעה עצמה. הוא לא חושב דברים רעים, הוא לא רואה דברים רעים, הוא לא מדבר דברים רעים והוא לא עושה דברים רעים. אבל זה לא אומר שאין לו פוטנציאל לעשות דברים רעים. הפוטנציאל ישנו. אבל אם הוא באמת ובתמים עומד כחוצץ ונאבק, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. ודרך אגב, זה בדיוק הנושא העיקרי של הפרק, ועם זה התחיל האדמו"ר הזקן את הפרק, והוא ציטט את הפסוק ממשלי, כי יעמוד לימין אביון, סליחה זה מתהילים קופסה, כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו. ודיברנו כבר למה כתוב שופטי נפשו ברבים, זה הכוחות שבהם הוא מתמודד כל הזמן. אז זה העניין הזה שבן אדם אף פעם לא יכול להיות בטוח לאיזה דרגה רוחנית הוא הגיע. גם אם נדמה לו שהוא עושה את הכל כמו שצריך, והוא לא עושה כל מה שלא צריך, עדיין לא יודע מה הפוטנציאל שמתחבא לו בפנים. יכול להיות שינוי מקום, שינוי אווירה, נסיבות חדשות, איזה ניסיון קטן, משהו בלתי צפוי, וכל המרקם הרם והניסה הזה שהוא בנה לעצום מבחינה רוחנית מתפרק כמו מגדל קלפים. ובבת אחת כל הפוטנציאל לעשות עבירה, פוטנציאל הרוע שלו קופץ מבפנים, קופץ החוצה ותופץ שליטה, גם על לבושי הנפש, גם על המחשבה, הדיבור והמעשה. על למה זה לא קרה עד עכשיו? הוא לא עמד בניסיון מספיק חזק, אבל בנסיבות המתאימות יכול להיות שהוא לא יצליח לעמוד בניסיון, ואז הוא בעיני עצמו כבר יבין שהוא לא כזה צדיק. אבל ממשיך ואומר האדמו"ר הזקן, מהותה ועצמותה של נפש האלוקית אין לה שליטה וממשלה על מהותה ועצמותה של נפש הבהמית בבינוני. במילים אחרות, בינוני זה לא סופרמן, הצדיק הוא סופרמן. צדיק הוא סופרמן, צדיק נטרל לתמיד, שום דבר לא רובץ שם במרתף התודעה, נטרל לגמרי את כל היצר הרע והנפש הבהמה. אבל בבינוני הוא יודע שזה כל מה נמצא שם למטה, לכן הוא אומר מהותה ועצמותה של נפש האלוקית אין לה שליטה וממשלה על מהותה ועצמותה של נפש הבהמית בבינוני. במילים אחרות, הקרב לא הוכרע בנוקאוט. כשהוא כבר מוכרע לטובה, לטובת הנפש האלוקית, הוא מוכרע רק בנקודות, לא בנוקאוט. אין שליטה בממשלה. אם הנפש הבהמית מרימה דגל לבן, מאותו רגע היא תחת ממשלתה של הנפש האלוקית, זה אומר שהבן אדם נהיה צדיק. זה משמעות הצדיק.
כי אין לו בכלל.
לא, יש לו. אבל בשליטה מוחלטת של הנפש האלוקית. לא, לא מורידה למעלה, כי אמרנו, זה נדבר על היצר הרע של ליבי חלל בקרבי, אבל הנפש הבהמית זה כוחות חזקים מאוד לטובה. כן? כמו שדיברנו בזמנו בפרק ו-ז', הנפש הבהמית זה קליפת נוגה. זה כוחות שהחוכמה הגדולה היא לרתום אותם לצד הקדושה. לכן את הנפש הבהמית אנחנו לא רוצים להעלים, לא רוצים לחסל, לא רוצים להעיף, אנחנו רוצים לשלוט בה. רוצים להגיע למצב שהנפש האלוקית שולטת על הנפש הבהמית לחלוטין. מה הנפש האלוקית רוצה לאכול? מצוין, תאכלי. מה? סעודת שבת. לשמוח? אין בעיה, בפורים. רוצה לצום קצת, לעשות זה, בטח, הנה יש לך תשעה באב. עצומי, נעשה קצת תעניין. אתה לנסוע, מה, לראות עולם? תשכחים מזה. זה לירושלים. נראים שם את עיר דוד. עיר דוד, זה לראות העולם. איזה פילים, פילי פלאות יש שם. אם הקדוש ברוך הוא, שהוא התייר האולטימטי, הוא יכול הרי ללכת לראות איזה נופים שהוא רוצה, נכון? ברוך הוא, אם בא לו לראות נופים, הוא הלכת לאלפים השוויצרים, לאלפים האיטלקיים, לפירנאים, להפליג על איזה אי באוקיינוס השקט. ואיפה הוא הולך לטייל? רק בארץ הקודש, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. מראשית הקדוש ברוך הוא מטייל רק פה. אז אם הוא מטייל פה, מה אנחנו? רק טייל במקומות אחרים? טייל פה. הוא מחפש לטייל. כן? טוב, אני חייב להגיד שעוד לא הגעתי למדרגה הזאת, אבל תמיד צריך לשאוף, כן? תמיד לשאוף, לסמן את המטרות. זה מה שהוא אומר, שאצל הבינוני, הבינוני חייב להיות כל הזמן בהרגשה של חוסר ביטחון בעצמו. להבין שהוא, כשהוא עושה דברים טובים, 100% צלש, על הכיפק, אחלה, סחבק, כפה, יופי. אבל לדעת שעוד שנייה זה יכול להשתנות, יכול להתהפך. ומה יכול לפעמים לתרום להרגשת ביטחון מופרזת של הבינוני? שיש זמנים מסוימים שבהם ההתגברות שלו היא בכזאת עוצמה שהוא אומר, אם אני הגעתי לדרגה הזאת, בלה, אני סבבה, אני ממש גדול. כן, הוא עוזר לו, נכון, אבל בן אדם צריך להבין את הרגשת הארעיות של העזרה הזאת. העזרה תמיד קיימת, אבל כמו שאמרנו מקודם, הקדוש ברוך הוא עוזר רק אם אתה נלחם. אם אתה באמת מגיע למצב שאוטוטו ממש קרב איתנים, אז הקדוש ברוך הוא הולכים בלהוריד, כן, יש איזה פייקו, הוא עוזר לך להוריד, שהנפש האלוקית תוריד את הבאמית. אבל באדם שמלך התחילה נכנע בלי קרב, הקדוש ברוך הוא לא יעזור לכם. רק הבא להתאם מסיים ידו, הבא להתאמה, אין עוזרים לו. זה מי שמראש אומר, אני בסדר. אז הוא אומר, לך לדרכך, לך לשלום. לך לשלום. אז ברוך הוא מכיר כזה, לא עוזר. אכן, מתי לפעמים יכולה להיות נפילה? דווקא אחרי התרוממות עצומה. ומתי יש לפעמים התרוממות עצומה? בתפילה. ואם אדם עולה על הגל ומתפלל בדבקות כזאת, משהו. מרגיש, או, על פסגת האולימפוס. פש, איזה כוונות. תענוג.
הרשש.
מה? כוונות הרשש, כן. אז מה יכול לקרות? שבסיום התפילה.
אופ, הוא איזה משהו פעיל.
אז פתאום, מי גרם לביר המקטה? כי אם בשעה שאהבת השם הוא בהתגלות ליבו ביתים מזומנים, כמו בשעת התפילה וכיוצא בה, גם כשהוא נמצא באיזו התרוממות אדירה, זו התפרצות של אהבת השם, הוא כארגש. אז ברוך הוא, אני אוהב אותך. איזה יופי, זו חוויה כזאת אמוציונלית אדירה שהוא מרגיש. ואז אומר האדמו"ר הזקן, בביטוי של לקוח מהתורה, ואף גם זאת הפעם. כן, אגב, זה ידוע שהאדמו"ר הזקן, הביטויים שהוא משתמש בהם, הם רובם המכריע ציטוטים מכל מיני מקורות. הוא משליף פה לקחת, לגלות כל מיני ביטויים, גם מהתורה וגם מהנח וגם מהמדרשים וגם מחזל וגם מהגמרא ומהמשנה, ביטויים, אני צריך תמיד לראות מאיפה הוא לקח את זה. כן, זה אומנות הפרשנות כאן. אז פה זה גלוי, שהוא אומר, ואף גם זאת הפעם, זה מה שהאדם הראשון אמר על חווה, זאת הפעם, עצם העצמה הוא בשר מבשרי.
אני לא הבנתי את המכניזם הזה.
את מה?
לא תפסתי את הסרט הזה שהוא הגיע לפסגה והוא נופל דווקא בפסגה.
כן.
לא הבנתי את ה...
אז תכף, רק נקרא עוד שתי שורות, בסדר? עוד ממש עוד רגע אחד קטן. הוא אומר, אינה רק שליטה או ממשלה לבד. כן? כי דכתיב, ולאום מלאום יאמץ, כשזה קם, זה נופל. וכשזה קם, וכו'. כן? זה מה שנאמר שם על עקב ועשיו, שהם היו והתרוצצו הבנים בקרבה.
למה פה כתוב שזה מורכב משני
פסוקים? מה?
מורכב משני פסוקים?
איזה שני פסוקים? כן, העניין, הפסוק הראשון זה זאת הפעם עצם העצמה, והפסוק השני זה לאום מלאום יאמץ. והפסוק השני, גם הוא בראשית, אבל בראשית חפי. גם זאת הפעם, והוא לאום מלאום יאמץ. כן. כן, מה, אז רבי יעקב.
לא, שזה משהו ביקרא.
מה?
ביקרא.
איזה פסוק יש בביקרא?
לא יודע, אני אומר...
על מה?
פסוקים מסיבה לפני פסוקים, ויקרא תבר בראשית גימל.
א' זה לא בראשית.
על, 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 על שמונה. על שמונה זה אב גם זאת הפעם. ועל אב גם זאת הפעם הוא ראש
למויקרא.
ביטוי משולב מבית שפוקים ויקרא. אתה שתתואר?
נראה לי. לא, אני בטוח שאתה קורא נכון שם, כן. אבל אנחנו נסתכל בויקרא, נראה אם יש שם פסוק הזה. אני לא זוכר שבויקרא יש פסוק שמזכיר המילים זאת הפעם. או גם אף גם זאת הפעם. אתה בודק שם בגוגל?
כן.
מרב גוגל? אתם פשוט לבדוק את החומש. כן,
יש
לי כוח. כן. מישהו זוכר? בכל מקרה, רב יעקב, לשאלתך, אתה אומר...
לא הבנתי, אם הוא מרגיש כל כך חזק, זה משהו, הוא עשה מאמצים גדולים כדי להגיע לזה.
כן.
אז למה דווקא במצב הזה הוא יותר חלש?
לא, הוא לא יותר חלש. אלא אם הוא נמצא בבית הכנסת, שם באמת הוא מגיע לדרגות גבוהות, ואחרי זה הוא יצא מבית הכנסת.
אז מי מאמץ?
מה? אמא אמר, הגיע, כן, הגיע, ניצח, בזמן שהוא, מרגע שהוא נכנס לבית הכנסת, שהוא יצא, הוא שולט, הוא היה במדרגה גבוהה מאוד, באמת, מתוך התפרצות חזקה מאוד של אהבת השם.
אבל אז הוא פועל לחשוב שהוא כבר צדיק.
בדיוק, ואז הוא יכול...
הוא מזלזל בכוח של יתרו הרע.
כן, ואז הוא פתאום בא ואומר,
אני
צדיק, תראה לאיפה הגעתי.
ואז בום!
ואז רק יוצא לרחוב, הימינה, נסתכל שמאלה, ואז זה כמובן שככל שנמצאים גבוה יותר, הנפילה כואבת יותר. זה עודף ביטחון עצמי, בכוח העמידות הרוחני שלו. מה? כן, נכון? כן, בסדר? כן. ו... בפעם הקודמת הזכרתי איזשהו מאמר שבאמת מפרש פה את ה... ביטוי הזה של לאומי לאומי אמץ, הרי זה נאמר שם בעניינים של, כמו שאמרנו, של יעקב ועשיו. וכתוב שם, הרי שרבקה אמרה, ויתוצאו בני מקרא, ותאמר למה זה אנוכי. ואז היא הלכה לדרוש באשם, ואמרו לה שם שני גויים בביתר, שני גויים מה יפרדו, לאומי לאומי אמץ, ורב יבוא צעיר, זה הפסוק שאותו מצטט כאן, לאומי לאומי אמץ. אומר פה אדמור הזקן, ש... וזה מה שהזכרנו גם הפעם הקודמת, אם כי קצת על דילוגים על מה שקרה פה, זה שיש בזה נחמה גדולה. העניין הזה של לאומי לאומי אמץ, בשבילנו זה נחמה גדולה. למה? מכיוון שבן אדם, אם הוא לא מודע למבנה הזה, שמתאר האדמו"ר הזקן, אגב, הרבה מאוד חוקרים של ספר התניא מדברים על זה כעל אחד מספרי הפסיכולוגיה, הכי עמוקים, הבנת הנפש היהודית שנחשבו אי פעם. זה יורד ממש לרבדים נמוכים, עמוקים, של הבנת התהליכים בנפש שבאדם שהוא לא מודע להם, אבל זה קורץ לו שם בפנים. זה למשל אחד מהם, כי באדם שמצד אחד מגיע לבית כנסת ונמצא ברמות גבוהות מאוד, ולא רק זה, אחרי התפילה הוא עוד נשאר ללמוד, וחושב שהוא בכלל, איזה צדיק אני. זה גומר, בסדר, יוצא החוצה ונכנס, מה, לא משנה לאיפה, לעבודה, לעסקים, לפה, לשם. ועל הדרך, כמובן, יש לו הרבה מאוד הזדמנויות, ונמיח שהוא נופל. הוא יודע שהוא נופל, הוא שם לב שהוא נופל. אז הוא אומר לעצמו, אם ככה, מי אני? מי אני? מסתכל על עצמו ואומר, מה, אני, יש לי איזה פיצול אישיות? אני איזה דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד? מצד אחד, אם הוא הוגן עם אתם, אומר, הבוקר הייתי צדיק, עכשיו אני נפלתי. אז מי אני? אז הוא יכול לדרדם אותו לזרועות הייאוש. כי הוא אומר לעצמו, הנה עם כל המאמצים, עם כל התפילה האדירה שלי, עם כל הלימוד וכל הזה, אתה יודע איפה הגעתי חצי שעה אחרי? אז כנראה שאני כלומניק. אז אני לא שווה, חבל על המאמץ. אז בוא מראש, נרים דגל לבן, ויאללה, לאכול בשעתו.
לחגוג.
כן, לחגוג, חבל הזמן. פיקות, לפחות זה נספיק. כן, לפעמים קצת חגיגה. ברגע שאתה מבין שזה נורמלי לגמרי, נורמלי לגמרי, זה שני כוחות, לאומי לאומי ירד, פעם זה מנצח ופעם זה מנצח. אם יש לך מעבר ממרומי ההצלחה אל תהומות הכישלון, זה לא חריג, זה הכי נורמטיבי שיכול להיות. אתה לא מוזר, אתה לא פיצול אישיות, אתה בן אדם נורמלי. זה נחמה גדולה. נכון שאתה צריך להיאבק, צריך להשתדל, צריך לא להגיע, אבל אם זה קרה לך, אין שום סיבה ליפול לזרוע את הייאוש, כי זה החטא הכי גדול. הכי גדול שיכולה הנפש הבאמת לתפוס אותך, זה שאתה מיואש. לכן בחסידות, מה העניין הגדול של שמחה? אין ייאוש בעולם כלל. כן, רב נחמן. אין ייאוש. לא משנה מה. אין ייאוש בעולם כלל. כי ייאוש זה החטא החמור ביותר, מכיוון שאז אתה הופך את עצמך לפגיע, לחלוטין. וכל פיתוי הכי קל שבקלים. אתה נתון לחסדיה של הנפש הבהמית, והיצר הרע, אתה למעשה לא רק שהנפת דגל לבן, אתה ערקת למחנה האויב. אתה עברת צד בכלל. זה הכי גרוע שיכול להיות. לכן, מומנט השמחה בחסידות, אנחנו מדגישה את זה, אבל זה ביהדות, זה לא חסידות, חסידות זה יהדות, כן. אבל מודגש בחסידות שבאדם צריך להיות כל הזמן בתנועה של שמחה. גם אם אין לו סיבה לשמור. זאת אומרת, ללכת עם איזה חיוך רחב מרוח על הקקנו מצד לצד, זה לא נקרא שמחה. כן? הביטוי מרוח על הקקנו, זה מאחד הספרים, שהוא מכיר את זה במקרה מאיפה? הביטוי חיוך רחב מרוח על הקקנו? טוב, זה אחרי שנגמור פה דברים החשובים יותר. זה לא מחיים שפירה.
דויל.
מי?
דויל.
לא, לא. גם אותו, כן, אבל זה לא ממנו. בכל מקרה, זה לא נקרא שמחה. אדם שהולך עם איזה חיוך אווילי על הפרצוף, זה לא שמחה. אנחנו ביום העצמאות עם פטישים, מתיז קצף ומרגיש שהוא שמח. זה קליפה של שמחה. שמחה היא באה מבפנים. זה תנועה של שמחה, כמו שאומרת החסידות. זה תנועה של שמחה, שאתה יודע שמה שלא יהיה ומה שלא קרה, אתה עם הקדוש ברוך הוא, ואתה הולך איתו, ואתה לא מפחד מכלום, ואין רע בעולם הזה בכלל, והכל טוב. אם אתה לא רואה אותו, אז זה עדיין לא משנה את העובדה שזה טוב. טוב, טוב, דוד, שבת שלום. אז אם הכל טוב, אז מה יש להיות עצוב? אתה יכול להיות, או כתוב בחסידות, אתה יכול להיות במהירות, בביטוש, כמו שזה נקרא. ביטוש, כן. מהירות, כן. עצבות, לא. מה אתה עצוב? איזו סיבה יש לך להיות עצוב? אתה דפקת מקודם, יעקב? אני שאלתי אם מישהו דופק, אתה פשוט חלש מדי. אני נדמה לי ששמעתי, זה היה כבר לפני 5 דקות.
אתה שורח לך.
אבל זה הכל. אבל זה
דקה.
הוא מסודר. הוא עובד. מה?
סינו, זה ישן פעם.
כן? לא, זה חלק מהשיעור. זה דברים שאין להם שיעור. בגלל זה לא יהיה שיעור אם לא יעבוד הפעמון. אז בכל מקרה, בעניין הזה, כן, הנושא של החסידות לא מדברת על שמחה במובן של, על תנועה של שמחה. כאילו זה איזה מומנטום, בן אדם צריך להיות במומנטום של שמחה. מה זה שמחה? לדעת שכל דבר יש לו סיבה. אם קוראים לך דברים לא טובים, אז זה לטובה. אז מה יש לך להיות עצוב? מה, להבדיל, מרירות, זה כן. אתה יכול להיות מריר. למה? איך נפלתי? איך נפלתי פה? פה זה היה בלי מאבק, ישר הרמתי דגל לבן, וישר רצתי לו לדבר עברה, חס וחלילה. הוא אומר, מה, אני כזה חלשלוש? זה מרירות, זה טוב, למה? כי זה גורם לך בפעם הבאה להתחשל, להתחזק, וכשאתה עמוד בפעם הבאה באותו מצב, תגיד, מה, אני עוד פעם הולך להיות כזה חלשלוש, מה פתאום? אני הולך להתגבר. אז מהירות יש לה תוצאות טובות, אבל עצבות זה משהו שמביא לייאוש, וייאוש מוריד את כל חומות ההגנה שלך. לא סתם מוריד, מנפץ אותם לחלוטין. למה? כי עם איזה כלים תתמודד אחר כך? אתה כלאחר ייאוש, הרמת ידיים, חבל על הזמן, חבל על המאמץ, צדיק גדול ממני אף פעם לא יהיה, אני סתם פה משלה את עצמי, אז יאללה, אבל שחות נקייף קצת. היום, בוא נוצר את הזמן, סתם בזבר אותו, אז בוא, אכול בשעתו. ואז, זה הנחמה הגדולה שהקדוש ברוך הוא אמר לרבקה, שני גויים בבטנך. או, זה לא אחד. זה לא אחד שסובל מפיצול אישיות. פעם הוא רץ לבתי מדרשות, ולמשנה הוא רץ לבתי עבודה זרה. לא, זה לא אחד, זה שניים. או, בא למנוחת הנפש לרבקה ימינו. אם זה שניים, זה בסדר. נכון, ידוע, יש צדיקים, ויש פחות צדיקים. זה נורמלי, אבל זה לא אותו אחד שלא יודע מה הוא רוצה מעצמו. אותו דבר, זה הנחמה הגדולה שיש בזה גם לנו, כל המבנה הנפשי הזה, שבא ונותן את ההסברים כמו שאמרנו. אז זה לא נותן לגיטימציה, אבל זה נותן הסבר למעברים קיצוניים ממצבי קדושה אילאית והתרוממות, אהבת השם מתפרצת, לבין מצב של נפילה לתהום השפטות, שהאדם נופל ושבי, הולך שבי בידיה של הנפש הבהמית. זה לא סותר. זה אתה לא נורמלי, אתה נורמלי לגמרי. אז תמשיך להילחם. וכאן לסיום, רק נתחיל אולי איזה רעיון, שהוא רעיון מאוד סבוך, מאוד יסודי, מצד אחד, אבל בעזרת השם נדבר עליו בפעם הבאה קצת יותר בהרחבה, אבל הכל פה, כמו שהמור הזקן כדרכו עושה, הוא מכניס טילי טילים של תובנות במשפט אחד קצר. שנפש האלוקית מתאמצת ומתגברת על נפש הבהמית במקור הגבורות שהיא בינה. מה המשפט הזה אומר? נפש האלוקית מתאמצת ומתגברת על נפש הבהמית במקור הגבורות שהיא בינה. המשפט הזה הוא כמובן לא מובן לחלוטין.
זה בלב,
כן, כן, אבל יש את החוכמה בינה דעת. חוכמה בינה דעת, ופה הוא שם את הדגש דווקא על הבינה, ולא תרשו לי פה באמת להמשיך פה עוד משפט אחד. מה? בינה זה הגבורה. נוכיח גם למה. כן? אבל מה שהוא אומר כאן, נמשיך עוד משפט אחד, שהיא בינה להתבונן בגדולת השם אין סוף ברוך הוא, ולהוליד אהבה עזה להשם כרשפי אש בחלל הימני שבליבו, ואז התקפיה סמך אלף שבחלל השמאלי, אבל לא נתבטל לגמרי בבינוני, אלא בצדיק, שנאמר בו, וליבי חלל בקרבי. זאת אומרת, אוקיי, הבנו את הרעיון, לאומי לאומי אמה, נמצאים כל הזמן במאבק. איך אפשר לנצח במאבק הזה? תאבק, בסדר, אחלה, מאבקים, משתדלים, לא אוקיי. אבל האם יש פה איזה נוסחה, איזה מתכון להצלחה בהתמודדות הזאת? אומר פה האדמור הזקן, והדבר הזה אגב מתחבר כמה וכמה תיאוריות מאוד מאוד מודרניות בתחום של הפסיכולוגיה. אגב, פסיכולוגיה, אני רק רוצה להזכיר, נדמה לי שכבר אמרתי את זה פעם, אבל אמרתי את זה שם בשיעור של גרמניה השבוע, אז אני לא רוצה חס וחלילה לקפח אף אחד, אבל אני מאוד 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 ממליץ, אתה בעצם גם שמעת את זה בשבת לפני כמה שבועות, לקרוא ספר שנכתב על ידי אחד מגדולי הפסיכולוגים הפסיכואנליסטים בדור האחרון, שנקרא בשם האדם מחפש משמעות, של הפרופסור ויקטור פרנקל. זה ספר שווה, זה ספר יסודי שיכול לקחת אדם ולטלטל אותו. זה לא ספר אמונה במובן הרגיל של המילה, אבל הוא כן כזה במהות שלו. ומי שמחפש חיזוקים והתחזקות גם בדברים שלכאורה באים מתורות חילוניות, כמו שהרבי מלובביץ' מאוד מאוד עודד אותו, את פרופסור פרנקל, היה לו מאבקים קשים מאוד נגד האסכולה הפרוידיאנית והאדלריסטית בפסיכולוגיה המודרנית, לפרופסור פרנקל בימים, בשני העשורים שאחרי מלחמת העולם השנייה. הוא בא עם כל מיני תיאוריות שנחשבו לפרצות גדר באותה תקופה, וכמובן כמו תמיד במקרים כאלה, אז הממסד יורה בך חיצים ובליסטראות, וזה מה שעשו לו. והוא מצא הרבה מאוד חיזוקים ואיגרות עידוד ששלח לרבי מלובביץ', שעודד אותו להמשיך בדרכו, שבסופו של דבר כל העולם יודע שהוא צודק, וככה באמת היה. שקתדרה מאוד מכובדת על שמו באוניברסיטת הרווארד, שם הפקולטה לפסיכולוגיה המובילה בעולם. ובן אדם נחשב היום לאחד מהשלושת הפסיכולוגים, הפסיכואנליסטים המובילים ביותר בעת החדשה. זאת אומרת, הוא מוזכר בנשימה אחת יחד עם פרויד, אדלר ופרנקל. מה שהוא טוען למעשה, הוא למעשה אבי תורת הלוגותרפיה, שהיא איזושהי הסתעפות של תורה שאתה ידוע כבר לפניכם, שנקראת בשם תורת האקזיסטנציאליזם. מה שהוא טוען שם, ותכף נחבר את זה פה לענייננו, זה לא מנותק, זה מתחבר פה בעבותות, מי שחפש פה, לא שאנחנו עושים חיזוקים חסך על האדמור הזה, כן. לפעמים זה נחמד להגיע לאותה נקודה מכל מיני כיוונים שונים. הוא אומר שהשאיפה הכמוסה והחזקה ביותר שנותנת את הדרייב לכל מה שבן אדם עושה בחייו, זה משמעות. החיפוש אחרי משמעות. ואם תזכרו במה שדיברנו בתחילת השיחה בהיום, על אותו אדם שבאופן עקרוני נמצא בדקות האחרונות של חייו, ומנהל לעצמו איזושהי שיחת סיכום, ברטרוספקטיב הוא סוקר את כל חייו, ועושה לעצמו מאזן. סיכום, מה הוא השיג, מה הוא רצה להשיג, איפה הוא רצה להיות, ואיפה הוא בפועל. אז הדבר שנותן שלוות נפש לאדם שנמצא ברגע המכריע הזה, זה אם הוא מצליח לענות בחיוב על שאלה אחת ויחידה. האם לחיים שלי פה הייתה משמעות? כפי שהוא תופס את המושג משמעות. פרופסור פרנקל מביא שם כל מיני דברים שיכולים לשחק אצל אדם בתפקיד המשמעות. הוא אומר, כמובן, בתור זרם מרכזי מאוד, זה עניין של דת. הוא שהדת נותנת לאדם משמעות. אבל הוא אומר שאנשים לפעמים מוצאים משמעות, לפעמים אמיתית, לפעמים מזויפת, גם בדברים אחרים. מי שמקדישים לעצמם לעזור לזולת. כשהוא עושה את הסיכום שלו, באותה שיחת סיכום שהוא עושה 5 דקות לפני שהוא מוסר את נשמתו לבורא, אז הוא אומר, תראה כמה אנשים עזרתי. לא יכול להיות שהחיים שלי פה היו נטולי משמעות. אני הלכתי וקוממתי מהשפטות את זה, ועזרתי לזה בשעתו הקשה, וזה בכלל הרמתי אותו על הרגליים, וזה עשיתי כאן, ועשיתי כאן, ועשיתי כאן, ועשיתי כאן. אז הוא מחיה. החיים שלי פה, הייתה להם משמעות. ואז הוא מסתלק לבית עולמו, בשלווה. יכול להיות שהוא היה בן אדם חילוני. יכול להיות שהוא היה מצביא גדול.
אבל מי קובע את
המשמעות? לפי התיאוריה החילונית, אתה קובע. לפי תיאוריית הלוגותרפיה, אתה קובע את זה. אם אתה מספיק משוכנע שאתה צודק, אז זאת המשמעות שאתה מחפש. אנחנו כמובן לא מסתכלים על זה בצורה כזאת. כן, אנחנו מסתכלים על זה בהיבט התורני, האמוני, האלוקי, משמעות שהיא חצובה במקור שממנו נוצרנו. ולכן כל דבר אחר אנחנו נרגיש בזיוף. כל דבר אחר לא מנגן בהרמוניה המתבקשת. אנחנו נשמע שזה צליל לא מכוון. אם נחפש במקומות אחרים, נראה שהצלילים לא מכוונים. זה לא הרמוני. זה רק אשליה של משמעות. נבחין שמה שזה לא מתברג עד הסוף. אבל אם כן, אז באמת בן אדם מגיע לסיטואציה שבה הוא שלם עם עצמו. ואז ההסתלקות שלו מהעולם נעשית בשלווה. מסופר על הרבה מאוד אנשים, הרבה אנשים שאחרי שהם נפטרו, מצאו שהפנים שלהם נשארו במין איזה הוויה של חיוך. הוא הסתלק מהעולם עם חיוך על שפתיים. זה לא סיפורים. ידוע, אנשים שנפטרו, מתוך שלווה ורוגע כזה, הלכו לעולמה מתוך חיוך. כן? זה זכות עצומה. מישהו מגיע למדרגה כזאת. ושבזה צריך לחפש ולמצוא איזושהי שלמות עצמית, כי אנחנו כל הזמן נמצאים, כמו שאמרנו, זה מעבר שמאיים לרסק לנו את השלמות הזאת. איך אפשר להגיע לזה? איך אפשר להגיע לשלמות הזאת? לרוגע הזה, למשמעות הזאת? בלשון של פרנקל, זה כמובן, אנחנו לא קוראים לזה כך, אנחנו קוראים לזה, הנפש האלוקית מקבלת את השליטה, את ההגה. היא על ההגה. זה, ברגע שמבינו המצב הזה, חרה לזמן, אתה לא צריך לחפש אותו שום משמעות אחרת. אתה מגיע לשיא הרוגע והשלווה והשלמות העצמית שבן אדם יהודי מסוגל להגיע אליה. הוא אומר את זה שזה באמצעות התחברות לבינה. שהבינה נמצאת, כמו שהוא קורא לזה כאן, במקור הגבורות. למה הבינה היא מקור הגבורות? בזה נסיים. נגיד רק, שכל הספירות מחולקות לשלושה קווים. יש קו ימני, קו שמאלי ואמצעי. זה הולך ככה, זה הולך שלושה ראשונים, זה חוכמה, בינה ודעת באמצע. אז החוכמה זה בימני, ואחרי זה מגיע, כן, נשיך עוד שלושה, חוכמה, בינה ודעת, ואחרי זה חסד, גבורה, תפארת. אז נמצא שבא, לא ממשיך את האחרות, אבל זאת אומרת שבעמוד השמאלי נמצאת החוכמה מעל החסד, בשמאלי נמצא הבינה מעל הגבורה, ובאמצעי הדעת מעל התפארת. לעמוד האמצעי. נמצא שהחוכמה והחסד הולכים ביחד, זה הקו הימני. הבינה והגבורה הולכים ביחד, זה הקו השמאלי. והדעת יחד עם התפארת גם הולכים באמצע, זה הקו האמצעי, זה יוסף. יוסף, שהוא מידת התפארת, הוא הבריח התיכון שמחבר. יעקב, כן, יעקב, סליחה, יעקב, נכון? יעקב, יוסף, הוא גם פה בסיפור הזה, לא יסוד, אבל יעקב, שהוא הבריח התיכון, הוא לוקח, הוא המחבר בין אברהם לבין יצחק. כן, אברהם זה עמוד החסד, יעקב, יצחק זה הגבורה, ויעקב באמצע הוא הבריח התיכון, הוא התפארת. לכן הוא עשה לבנו כתונת פסים, זה יוסף. זה התפארת, כתונת עם פסים. נמצא שאם אתה מחפש את הגבורה, איך אתה מגיע אליה? דרך הבינה. אמרנו מקודם שהעמוד השמאלי יש את הבינה מעל הגבורה. זאת אומרת, שאתה רוצה לשלוט על הגבורה, שזה הדרך שבה אתה לפעמים נופל, כי פתאום מתגברת עליך הנפש הבהמית במלוא גבורתה, איך אתה שולט על זה? באמצעות הבינה. לכן הוא אומר שהנפש האלוקית מתגברת, מתאמצת ומתגברת על נפש הבהמית במקור הגבורות שהיא בינה. איך? להתבונן בגדולת השם אינסוף ברוך הוא ולהוליד אהבה עזה להשם כרשפי אש בחלל הימני שבליבו.
אז מתי זה? כשאדם מגיע לטופ או שהוא בנפילה?
כל הזמן.
מה?
כל זמן שהוא נאבק. אצל הבינוני זה כל הזמן.
הוא צריך כל הזמן ליצור
מוכן. כל הזמן צריך לעבוד על זה. להיות כל הזמן, לכן מדובר כל הזמן בחסידות, מדובר על כל הזמן על תהליך של התבוננות.
התבוננות?
התבוננות.
הכוונה היא להתפלל
שזה לא יעזור
לו?
לא. זה כמובן גם. אבל התבוננות הכוונה היא להתבונן בצורה כזאת, נניח כרגע שנעזור כרגע במה בדיוק הוא מתבונן, או איך הוא מתבונן, אבל התוצאה צריכה להיות שנולדת פה אהבה עזה להשם כרשפי אש. זה כתוצאה, זה התוצאה של ההתבוננות. כן, נכון, אני אומר, זה פה נושא בפני
עצמו.
לא, לא, אף אחד פה לא מבין, יעקב, שלא, גם אני לא מבין. אף אחד פה לא מבין.
שיביתי השם.
מה?
שיביתי השם.
שיביתי השם, כן, שיביתי השם מנגדי תמיד, אבל פה זה יותר מזה. שיביתי השם וגדולתו. אם אתה מצליח לראות כל הזמן, בואי נראה, מה רבו מעשיך השם? הייתי שמח המעשה את בעותיך את בונה, כמו שאמר דוד המלך. אז אתה מגיע מוליד אהבה עזה להשם כרשפי אש בחלל הימני. זאת אומרת, אני אולי אגיד את זה בלשון שבה משתמש דווקא המסילת ישרים. כן, שם זה קצת יותר מוחשי, צריך לקרוא לזה ככה. הוא מדבר על אותם רעיונות, זה ברור. כן, זה בדרך השם, בכלל מדבר במילים אחרות על מה שספר התניא מדבר, מזוויות אחרות. אבל מה שהוא אומר שם, זה שהדבר שמביא האדם בצורה הקלה והפשוטה ביותר לחטוא זה הרוטינה שבה מתנהלים החיים שלו. אם בן אדם מנהל את החיים שלו ברוטינה, כמו שכבר אמרנו כמה וכמה פעמים, כסוס שוטף במרוצתו, הוא לא מסתכל לא ימינה ולא שמאלה, הלך עליו. למה שהוא ישתפר? למה שיחזור בתשובה? אין לו שום דרייב לעשות את זה. יש לו רוטינה. גם בבוקר. עושה מה שעושה. מגיע הצהריים. עושה מה שעושה. מגיע הערב. עושה מה שעושה. מגיע הלילה. עושה מה שעושה. הולך לישון. תפסור. אה בבוקר, אותו דבר, אה בבוקר, עושה מה שעושה. לא נחזור על כל הסיפור הזה עוד פעם.
אני באמת לא מטפס, הוא לא מתקדש.
זאת אומרת, הוא כסוס שוטף במרוצתו, מה שאומר בספירת ישרים, ממש על ההתחלה, מכיוון שזה היסוד על כל מה שמופיע לאחר מכן, שזה הצטו של היצר הרע, זה מה שאמר פרעה, תכבד העבודה לאנשים, וגומר ואל ירהרו. אל ירהרו. הפחד הגדול של היצר הרע סלש של הנפש הבהמית שאתה תתחיל להיות ההומו סאפיינס, האדם החושב. תתחיל לחשוב, הוא בבעיה. כשאדם מתחיל לחשוב אחרי לשאול את עצמו שאלות, אז מהר מאוד הוא יגיע למסקנה הנכונה. אי אפשר שלא להגיע למסקנה הנכונה. אז הנפש הבהמית, הבעיה, מישהו פה מנהל פייט כמו שצריך. אבל אחד שלא תורח לחשוב, שנכנס לרוטינה, נשחק במכונה, כמו שקרא לזה צ'רלי צ'פלין, הוא נכנס למכונה, הוא נבלע על ידי המכונה, אך גאה לזה צ'רלי צ'פלין בזמנים מודרניים. הוא נבלה למכונה. מכונה תוכנת אותו. תוכנת, תוכנת, תוכנת. הוא נתחן במכונה. זהו, הוא נהיה פלט. גמרנו. אז למה שיצא מזה? היה לו שום אינסנטיב לצאת. הוא לא מבחין שמשהו לא בסדר בכלל. אבל מה צריך לעשות? להתבונן. לעצור רגע. הלו, ימינה שמאלה. לא כסוף שוטף. ככה לא להסתכל. ימינה, כן להסתכל. קצת ימינה, קצת שמאלה, ובעיקר למעלה. הו, הקדוש ברוך הוא, שמר אדום מעשיך השם. נראה שומך מעשה אצבעותיך. או, האדם יוצא קצת מתוך הרוטינה. כן, למה הברסלבים מדברים כל הזמן בשבחי ההתבודדות? והחבדניקים מדברים בשבחי ההתבוננות. והליטאים מדברים בשבחי הקדשה של שעה למוסה. כן? זה הכל אותו רעיון. אל תיכנס לרוטינה אפילו כשאתה ישיב ובוחר. זה אמר רבסול סלנדר. אתה מתוך זה שאתה לומד 12 שעות ביום גמרא, אתה יכול ליפול נפילת רסוף. גם שם צריך לעצור לרגע. עכשיו, רגע, מה אני עושה ולפה אני הולך? כן, אתה חושב שאתה כל פה זה אינטלקטואל דגול, וכל הסיבה שאתה לומד תורה זה מכיוון שאתה נהנה לפצח תוספים, אז זה לא התכלית שלשמע אתה יושב ולומד תורה. התבוננות, פנימה והחוצה, זה המתכון. וזה מתחבר לבינה שעוזרת לך להכניע את הגבורות. זה מה שאומר פה אדמור הזקן. איך בדיוק הנוסחה הזאת עובדת, אני לא יודע. לא יודע. אני רק יודע ככה מה בערך, אני חושב שאני מבין מה בערך רוצה פה האדמור הזה, כן, להגיד לנו באופן כללי. ויהי רצון שבאמת מתוך האופן הכללי הזה נדע גם לקחת משהו, לא למחר בבוקר, לעכשיו. ועכשיו ניקח משהו מתוך זה, ואם כן, בזה שכרנו. בזה שכרנו, ויהי רצון שבאמת יהיו הדברים לעילוי נשמת כל מי שאמרנו, ויעקב חיים בן משה, זיכרונו לברכה, ונועם יהושע בן יעקב ודפנה מרים, זיכרונו לברכה, ושיהיה בעזרת השם לזכות כלל עם ישראל, ונראה בימינו, בעניין בית המקדש, זו גאולה שלמה ואמיתית בקרוב ממש.